מה אני מביב?
מה קורה נבות?
ברוך השם, חיים בצניות, אנחנו מקליטים את התקופה של חגים, שזה כן. גם תחיית שבוע וגם סוף שבוע, ו...
אנחנו לא יודעים איפה אנחנו.
בדיוק.
יש דיסאוריינטציה כזה.
ובאת עם בגדים קצרים, אני התפוצץ לי המוח.
כן, כי עברתי קודם, אתה יודע, גם רוב הצוות שלנו עובד היום מהבית, אז זה...
לא רשמי.
עברתי בבית, כן, חגים כזה, גשרים. יש לי היסטוריה. שלא ידעתי, כאילו, לא זכרתי עם האורח שלנו, תכף נציג אותו, אבל לפני כן נגיד, נספר לכם על נותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית ההאצה של אינטל, תוכנית שמיועדת לסטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שמטרתה העיקרית לעזור ליזמים להאיץ את הסטארט-אפים, את הסטארט-אפ שלהם, באמצעות תוכנית אישית שנתפרת במיוחד עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית הזו מתקיימות באופן שבועי סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, כגון פיתוח מוצר, אסטרטגיה, עסקית, שיווק וגיוס לקוחות. התוכנית כולה מלווה במנטורינג צמוד של החברות שמשתתפות בתוכנית. יש שם מנטורים מאינטל ומאנשים עם הצלחה מוכחת וניסיון עשיר באקוסיסטם של ההייטק הישראלי והגלובלי, ובשונה מתכניות דומות ואחרות, אינטל לא דורשת לא מניות בחברה או תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות כגון בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, פשוט תיכנסו לאתר www.intel.com/ignite www.intel.com/ignite ותגישו מועמדות. שלום לנתן לינדר, מעניינים.
מעולה, מה שלומך?
מעולה, נתן תופס אותי, 20 שנה לא התראינו.
מה, התראינו לפני זה?
אמרתי לו, לא 20 שנה, 25 שנה. אז נתן גדל עם אהוב ליבי, איש יקר, אילן ברמן, ששנינו התחלנו בתור קריינים צעירים בגלי צהל לפני 25 שנה.
אוקיי.
היינו שותפים בדירה, ונתן גדל עם אילן, והיינו רואים אותו הרבה אצלנו בדירה, וככה מגיע לבקר בגלץ.
זכרת את אביב?
הוא זכר אותי.
כאילו זה אתמול.
הוא נראה אותו דבר, נכון?
אותו דבר. הוא רק רזה קצת.
באמת?
כן.
לא, לא... לא להאמין. אבל אז רגע, אתה בכלל אורח פה בארץ, נכון?
כן, עכשיו כן.
מה, איפה אתה גר?
אנחנו גרים בבוסטון, קיימברידג' ספציפית, ב-13 שנה האחרונות.
מה אתה עושה שם?
שזה עבר מאוד מהר. מה אני עושה שם? אני מריץ שתי חברות, אחת שקוראים לה פורם לאבס, בתחום הדפסה תלת ממדית, והשנייה שקוראים לה טוליפ.
באיזה תחום?
בתחום, זה...
לא צמחים.
לא צמחים.
ולא יקב.
ולא יקב, למרות שאנחנו קונים את היין הזה ומשתמשים בו בגאווה רבה. הפונט גם מאוד דומה. טוליט נמצאת בתחום שנקרא Frontline Operations, שזה בעצם מערכת הפעלה סביבות תפעוליות, לקו הקדמי של אנשים שנמצאים במפעלים, מעבדות, מערכי לוגיסטיקה.
אז בין התקופה שהיית בתיכון עם אילן, בירושלים, לבין זה שאתה מריץ שתי חברות, לא אחת, עשית כמה דברים, נכון? דוקטורט ב-MIT ראיתי בלינקדאין שלך, ו-Venture Partner ב-JVP, ו-Samsung, אז איך התגלגלת בעצם לעולם הזה?
כמו כל ילד ש... אתה יודע, גדל בשנות ה-90, שאני חושב שאנחנו בעצם בני אותו גיל, גדלנו עם המחשבים, ותמיד הייתה לי משיכה ליותר מתוכנה. זאת אומרת, הדבר הראשון שתכנתי בחיים שלי היה בקר, כי אבא שלי מהנדס של קונטרול, כבישים חכמים, מערכות תנועה, דברים כאלה.
איפה למדת? בליאדה?
בבויר.
בסדר, גם טוב.
זה גם מוזר, כן? כי בויר זה המקום הכי סטריקט שיש, וזה לא היה ברור כאילו מה, איך נפלתי שם.
אבל בויר זה...
שלוש שעות תנ"ך ושלוש שעות ספורט.
אבל זה של החכמים בויר, לא?
ככה אומרים.
כן, בסדר, כן. לא?
זה לא היה רע.
כן.
זהו, ואתה יודע, גדלתי עם מחשבים, התחלתי לבנות תוכנה וכל מיני, כל מה שיכולתי לבנות בעצם. המון משיכה להארדוור וסופטוור.
בצבא איפה היית?
מודיעין אוויר. והתגלגלתי לבין תחומי, כמו שאומרים היום רייכמן.
אוניברסיטת רייכמן.
אוניברסיטת רייכמן.
כן, היה טקס והכל.
היה טקס והכל. ועשיתי שם תוכנית מדעי המחשב, איפשהו באמצע עשינו הרבה פרויקטים, אני ושותף שלי אייל טולדנו בסן, ואייל ואני החלטנו להקים חברה, אבל הבועה התפוצצה, אז התגלגלנו להקים מרכז פיתוח של סמסונג במקום.
איך מתגלגלים? כן.
האמת זה... זה נשמע מצחיק, אבל כאילו הסתובבנו על האופנוע של אייל בהרצליה פיתוח בשנת 2001, וניסינו להסביר לכל מי שהיה מוכן לשמוע שיש עולם שלם במובייל שהולך לקרות, ושצריך להשקיע במולטימדיה ו-AI ו-No Code לעולם של מובייל, ואנשים שהקשיבו לנו בהתחלה היו אנשים בסן מייקרוסיסטמס, ועבדנו שם בתור סטודנטים, ואחרי זה, שהפרויקטים שלנו קצת תפסו תאוצה וקצת שמעו עליהם, פשוט האנשים של סמסונג פנו אלינו, והיה אז בערך שלושה אנשים שישבו בהרצליה, ובעיקר...
אחד מהם קוריאני?
אחד מהם קוריאני.
תמיד.
ברור.
למעשה שניים. מנהלת חשבונות ומנכ״ל, ועשו בעיקר לוקליזציה. והרעיון היה להקים מרכז שבונה טכנולוגיית מולטימדיה, ואפליקציות בנקודה בזמן שאין אייפון. זה 2000...
אין אייפון ואין גלקסי.
אין כלום.
סמסונג נכנסת לעולם המובייל, הפיצ'ר פון.
סמסונג עמוק בפנים, והיא כבר עושה פליפ פון, ומתחרה, אבל היא מקום חמישי.
ורחוק, חמש רחוק.
חמש רחוק, יש לך נוקיה, יש לך סוני אריקסון.
מוטורולה.
יש לך מוטורולה, יש לך עוד כמה בטח. אולי רביעי אז.
אריקסון בסוף
לב. סוני אריקסון.
לא, זה אריקסון שלך, זה מוזג. יש עוד איזה ונדור שאנחנו שוכחים.
LG, לא יודע, אולי LG יותר נמוחקתם.
אבל זהו, זו הייתה תקופה מאוד מעניינת לעשות טכנולוגיה למובן.
מה, J2Me וכל מיני כזה שטויות?
J2Me התחלנו בסן, היינו חלק מהצוות פיתוח של J2Me שבא מהמרכז פיתוח של סן בהרצליה. זהו, אז זה היה בעצם ה... הגרד סקול הראשון.
מה, ב-2004 כזה? מתי זה?
זה 2000... מסוף 2 עד כמעט סוף 2007.
אה, ממש עבדתם על הפיצ'ר פון.
ממש. ואז באיזושהי נקודה בזמן גם, אתה יודע, צעקנו על צריך לעשות טאצ'קרין, טאצ'קרין, ואף אחד לא הקשיב לנו. עד שיום אחד היה את ההכרזה של האייפון, ואז כולם צעקו עלינו, תעשו טאצ'קרין, תעשו טאצ'קרין.
כן.
אני זוכר, וגרנו חצי מהזמן בקוריאה וחצי מהזמן בישראל, תקופה די מוזרה.
בסואן?
סואן, אני יכול לצייר לך מפה.
השקו אותך בסוג'ו.
השקו אותך יותר סוג'ו ממה שאתה רוצה, והיינו בילינו במקומות מדהימים כמו קומי, והרבה רצפות ייצור, דרך אגב, כל הרומנים, טכנולוגיית ייצור, ולראות איך באמת עושים mass production של consumer goods, ש... בעצם חושבים בסדרי גודל של ריצה, זה כאילו מיליון יחידות של משהו, וזה צריך הכל לעבוד ולעבור טסטים וכל דברים האלה.
אז רגע, וכמה מרכז פיתוח הגיע להיות בארץ?
הוא הגיע, בשיא שלי זה היה בערך באזור 120, 130 אנשים.
מהנדסים הכל, לא?
מהנדסים, והאוקזילריז שלו עם כל האנשים שיצרנו עבורם עבודה, זה היה מאות של אנשים, פעילות של מאות אנשים.
אוקיי, ואז מה?
ואז אשתי הגיעה יום אחד הביתה ואמרה, אני הולכת לעשות MBA ב-MIT ותארוז.
כבר הייתם נשואים?
כן.
היו ילדים או שטרם?
לא, בלי ילדים. ובאיזושהי נקודה אני החלטתי שאני לא רוצה יותר לעבוד בסמסונג, כי אני לא היה יותר קוריאני, ואני לא רוצה MBA, ואני לא רוצה לעבור לסאול.
הוא לא תהיה אף פעם קוריאני.
כן. לא, אבל למדתי את השפה, ואתה יכול, כאילו יש לנו בוגרים...
אתה יודע קוריאנית?
אני יודע מעט מאוד. בוא נגיד שלא.
כן.
תכלס, אני לא יודע, אבל השפה היא כזאת שאתה יכול ללמוד אותה יחסית מהר, כי היא מאוד רגולרית. זה שפה שפרמלו אותה יחסית מאוחר בהיסטוריה של המין האנושי.
בניגוד לשפות מזרח אסיה אחרות, בטח סינית, גם יפנית, הכתב שלה הוא כתב פונטי.
פונטי, אתה יכול ללמוד את זה, אתה יכול לקחת ספר, ואתה רואה את התנועות ואת היצורים, וממש עשינו שיעורים והכל, ואתה מתחיל להגיע לקוריאה עוד פעם ועוד פעם, ואתה מתחיל לקרוא שלטים. ויכולתי להסתדר, אבל מאז כבר לא היה... לא, אל תשאל אותי שאלות בקוריאני.
חבל, כי אני דובר חופשי.
כן.
קוריאני צפונית.
אבל יש לנו בוגרים של השם הפורמלי היה סמסונג טלקום ריסרצ' ישראל, שאני יודע שהם עדיין יושבים בקוריאה, והם יהיו קודקודים בעולם הזה, וזה די מדהים.
אבל שכן, שהם לא קוריאנים?
לא קוריאנים.
גדלו בחברה?
יש משהו בתרבות, גם הישראלית וגם קוריאנית, שהם מתאים.
כן, כן, הם טוענים שהם הישראלים של המזרח.
בלתי אמצעים, מוסר עבודה מטורף, מאוד דיירקט. יש הרבה...
שירות צבאי.
שירות צבאי, יש הרבה...
שכונה גרעינית.
שכונה לא פשוטה.
כן?
בדיוק.
שלאורך ההיסטוריה מישהו... איפשהו שם מישהו עשה משהו שהיה צריך לדאוג ממנו.
אוקיי, אז אשתך אומרת לך, אני הולך ל-MIT סלון, נכון?
הולך לסלון, כן. ובשיטותיי בעולם, בתור המנכ"ל של סמסונג מובייל בישראל, אז הגעתי למדיה לב MIT, וזה היה המקום היחידי, כי אני לא אקדמי גדול, אל תחפש...
אתה דוקטור, אחי.
אני דוקטור, אבל זה לא. הדוקטור זה, אפשר לדבר על איך זה קרה, אבל המדיה לב זה בעצם חנות הצעצועים הכי גדולה בחוף המזרחי של ארצות הברית. זה לא אקדמיה סטנדרטית, יש שם קבוצות אקלקטיות שאחת עושה ממשקי אנוש, ואחת תעשה משין לרנינג, ואחת תעשה ארכיטקטורה אורבנית, ואחת תעשה כאילו מחקרים ביולוגיים.
קבוצות מולטי-דיסציפלינריות.
מולטי-דיסציפלינרי לחלוטין, ואתה בעצם כאילו תובע את הנתיב שלך ברגע שאתה נכנס לאיזושהי קבוצה שאתה מתחבר אליה. אני התחברתי לקבוצה שקוראים לה Fluid Interfaces, שבעצם התעסקה ב... עולם של לייצר חוויות משתמש שונות מפורם פקטורים שונים שהם לא סטנדרטיים, והרקע שלי במובייל מאוד התאים. זהו, אז כשעברנו, היא התחילה ללמוד ואני חשבתי, אוקיי, מה אני עושה עם החיים שלי? כאילו, הייתי בן 30 או משהו כזה, ושתי מזוודות והגענו לבוסטון. זהו, אז התחלתי לעבוד שם. הדבר שעבדתי בלבנות רובוטים, זה גם...
שמה כיף.
כן, תשמע, ב-2008 זה השנה שהתחילו לעשות את מה שנקרא קובוטס, collaborative robots.
כן.
אז אני התחלתי לעבוד עם בחור שקוראים לו רודני ברוקס, שהוא האפיליישן הכי מוכר שלו, זה הצ'רמן של איי-רובוט, שעשה את רומבה, אבל לפני זה הוא שם רובוטים במאדים, הוא הוביל את CSAIL, שזה ה-Computer Science and Artificial Intelligence Lab של MIT, ופגשתי אותו, כי הוא פשוט חי שם, והוא אמר, אני עושה סטארט-אפ חדש, קראו לו Rethink Robotics, ואני הולך לבנות רובוטים שעובדים alongside humans, יחד עם בני אדם, לא הולכים להרוג אותם, הם הולכים להיות שימושים, ויש לי רק בעיה אחת קטנה, אני צריך לדעת איך לתכנת, להסביר לאנשים שהם לא מהנדסים, איך לתכנת את הרובוטים האלה. וזה בעצם היה החוויה הראשונית שגרמה לי להגיע לכל מיני סוגים של מפעלים, ולראות בעצם את הבעיה שבסופו של דבר התפתחה לטוליפ, אבל ולהבין את המשתמשים שצריכים לקחת רובוט, שזה, תחשוב שזה בסדר גודל של...
מקרר קטן.
שתי מכונות אספרסו, מקרר קטן עם זרוע או שתי זרועות, וצריך כאילו לגרום לדבר הזה לעשות משהו שימושי.
אתה מדבר על רובוט שנראה כמו רובוט תעשייתי, זרוע כזו?
היו לו הרבה גלגולים, אבל הוא היה גם, היה לו קצת ממשקים שהם יותר נקרא להם אנושיים. וזהו, ובתוך כדי, תוך כדי העבודה על החברה הזאת, שזה היה אחלה, גיליתי שהתקבלתי ל-MIT, שזה גם היה מאורע, שלא לא בדיוק, אתה יודע, אתה מתכנן לזה, אתה מגיש. ואז, אתה יודע, החלטתי ללכת לעשות את זה. ותוך כדי MIT, שחשבתי שזה יהיה כאילו מה אני הולך לעשות עם החיים שלי, אז עשיתי מאסטר, והייתי מאוד עייף מלכתוב עבודת מאסטר, אז הקמנו את פורם לאבס עם שותפים מהכיתה.
אבל מה לך ולהדפסות לתימן?
תשמע, אז כמו שאמרתי, המדיה לאב זה מקום שאתה נחשף בו להרבה דברים, והבנת את הרקע, ואני גדלתי במקום... כאילו מתחת לנגריה של סבא שלי, אז כאילו אני התעסקתי עם עיבוד בעץ ומכונות כל החיים שלי, ויש ב-MIT קורס מאוד מפורסם שנקרא How to Build Almost Anything, ובטח שאתם יודעים ומכירים, ויש פה גם בתל אביב קהילה די גדולה של Maker Spaces ו-Fab Lab, אם שמעתם את התחום הזה. אז הכהן הגדול של Fab Lab זה פרופסור ניל גרשנפלד שיושב שם.
מה זה Fab Lab? תגיד בנקה?
Fabrication Lab.
מה בדל
לייצור?
תחשוב שיש חלל, יש שם כל טכנולוגיית ייצור שאתה רוצה ולא רוצה, פחות או יותר.
פעם חבר שלי קרא לזה חדר כושר של מייקרים.
כן, זה טוב מאוד. כן, אז יש שם גם חדר פילאטיס למייקרים, ויש שם כל מה שאתה רוצה.
כל מכונה.
כל מה שאתה רוצה. והקורס הזה הוא באמת, זה כמו טירונות באיך להשתמש בכל הטכנולוגיות האלה, וזה קורס מאוד ארוך ואינטנסיבי. בסוף אתה עושה פרויקטים, ושמה, שם היו הפאונדרים, הכיתה שלי, ב-2009, שהתחילו את פורמלאבס. ואם אתם זוכרים, לקחת אתכם לאזור 2011, את החברה שקראו לה מייקרבוט.
כן.
והם בעצם הראו לעולם, איך אפשר לקחת מוצר שהוא נתפס כתעשייתי, להוריד לו את המחיר בצורה...
מדפסת לו את מימד.
כן, אבל יש פה גם סיפור
שאני יכול לעשות. היה להם סרט דוקו, נכון?
נכון, וגם פורמלאבס שמה. וגם זה ה... זה הקרדיט שלי ב... איך קוראים לזה? ב... נו, האתר הזה של...
IMDb.
IMDb.
אתה מופיע ב-IMDb?
אני ב-IMDb.
כי אתה מה?
אני דמות בסרט הזה.
אתה דמות בסרט.
Print the Legend.
היו שם כמה ישראלים, גם לסטרטסיס יש...
גם סטרטסיס שם, וגם עם דיוויד רייס, שהם גם קנו את מייקרבוט, וגם אבירי חנטל, ש...
נכון.
אז רגע, אז מה עשיתם בפורום לב שמיוחד שמייקרבוט לא עשו?
הדבר ראשון, מה מייקרבוט לימדו אותנו? מייקרבוט לימדו אותנו שאתה יכול לקחת את הדבר הזה שנקרא מדפסת תלת ממדית שקיבל הגדרה, ולהוריד אותו ממכונה תעשייתית למשהו שהוא באמת נכנס לקופסה שאתה יכול לעשות לדרופשיפ באמזון.
כן, אבל כולם מנפיסו פעם אחת את דארט ויידר
וזהו. מנפיסו את זה ואת זה. יפה. עכשיו, אנחנו הסתכלנו על המוצר הזה, ותחשוב ש... הסיטואציה זה שסיימנו תואר מ-MIT, והאקסס לכל החדר כושר של המייקרים, היו לכם לגזור לנו את הכרטיס, וזה היה...
בסה.
בסה לא קטנה בדיוק. וגם עשינו מחקר שוק, והבנו שאפשר לייצר מדפסות שקראנו להם בזמנו, אנחנו קוראים להם עד היום ככה, פרסומר, זאת אומרת שהן ממש מגיעות לדרגות ביצוע של מכונה מקצועית, אבל עולות... 10x פחות. ועשינו מכונה שמשתמש טכנולוגיה שנקראת סטרוליטוגרפיה, שזה בעצם לוקחים לייזר, כמו הלייזר שיש לך, או שאין לך כבר, שהיה לך ב-DVD פלייר שלך בעבר, שזה אחת מהסיבות שאפשר היה לבנות את החברה הזאת, שסוני וניצ'יה השקיעו בין 2 ל-4 מיליארד דולר בפיתוח קווי ייצור במאס פרודקשן של הלייזר, הבלו לייזר, מה שנקרא בלו לייזר.
אף אחד לא צריך את זה.
זה לא שלא צריך את זה, זה שאפשר להשיג את זה יחסית בזול, ואז כן. אתה יכול לעשות את זה אינטגרציה לחומרה, ואתה יכול לבנות חומרה, ממש מוצר עם חומרה, תוכנה, חומרים, כל מה שצריך. והשתמשנו, אני יודע שזה אולי נשמע כבר ancient history כאילו לאנשים, אבל יש פלטפורמה, קוראים לה Kickstarter. שמעתם עליה? או שכו כבר אסור להגיד את זה. כי פורמס בעוד, מה התאריך היום? פורמס בעוד שבוע הופכת להיות בת 10.
בספטמבר 16. לפני 10 שנים קיקסטארטר הייתה דבר גדול.
לפני 10 שנים קיקסטארטר אמרנו שאנחנו הולכים לשים מדפסת שעולה 3,500 דולר בקיקסטארטר. הסתכלו עלינו ואמרו שזה רעיון מאוד רע. וזה הצליח מאוד.
כמה גייסתם?
3.2 מיליון בסדר גודל. 1,000 מדפסות. וזה היה עד הנקודה הקיקסטארט הטכנולוגי הכי גדול שהיה.
אתה יודע שאני מכיר וכמה חברות שהקיקסטארטר הזה הרג אותם.
נכון, והוא הרג אותם הרבה, כי מאוד, היה מאוד קשה לספק את ההבטחה.
נכון.
וקיקסטארטר אחרי זה התחילו, מה שנקרא, להדק את כל הפיקוח שלהם על כל העולם הזה, והרף עלה מאוד מאוד.
אלפי דולרים איבדתי שם בקיקסטארטר הזה.
נבות חובב גדול
שלי. אני לא רוצה לשאול אותך מה הזמנת. יש שם כל מיני דברים.
אתה יכול להסתכל בפרופיל שלי, הוא פתוח. היה
גם תוך כדי פרק גם הזמנת איזה משהו, אני כבר לא זוכר את זה.
גם אני לא.
קיצור, אז... אבל... דבר ראשון, מה שזה עשה, זה היה מרקטינג מדהים, וזה היה... זה ביסס את הצורך, וזה הכריח את החברה להגיע ליצור של 1,000 מדפסות לחברת הארדוור, מאוד מהר. וזהו, וזה, ככה החברה התחילה.
ומה קורה איתם היום, עם החברה? אתה עוד פעיל בה?
אני, כן, אני הצ'רמן של החברה.
אוקיי.
והחברה היום, חברה גדולה, מתקרבת ל-700 איש, פועלת בכל העולם. מכרה מעל 80,000 מדפסות.
למי?
כל חברה על הפלנטה שאתה מכיר ולא מכיר, שעושה משהו פיזי, משתמשת בזה לעיצוב מוצר, רפיד פרוטוטייפינג, ואפליקציות end part use, מה שנקרא, כאילו בטכנולוגיה שאתה צריך להשתמש, לדוגמה, יש לנו המון עבודה בתחום של healthcare, dental, שאתה הולך לרופא שיניים ורוצה, שיוציאו לך שן בינה, או שיעשו איזשהו ניתוח בחניכיים, וצריך להדפיס מה שנקרא surgical guide, שינחה את הרופא איפה להכניס את המקדח ללסת שלך. אז אנחנו מדפיסים עשרות אלפים כאלה, או ללקוחות שלנו, יותר נכון. אז יש שימושים מאוד רחבים, בעולם של סטריאוליטוגרפיה יש קרוב ל-40 חומרים שונים שהם פונקציונליים, יש חומרים שפלקסיבול, חומרים שהם...
אבל ההבטחה של הדפסות תלת מימדיות לא קרתה כמו שתסיפו לנו את זה לפני 10 שנים.
כן, שלכל אחד יהיה זה ולא יצטרכו יותר חנויות.
אנחנו אף פעם לא...
לא הבטחת.
לא הבטחנו את זה. היו הרבה שהבטיחו, וזה עולם שהוא קשה מאוד, התהליך ייצור... יש כאילו אנומליה מאוד מעניינת, כי מצד אחד זה מסוג הטכנולוגיות שהעולם מאמץ ולא מסתכל אחורה, זאת אומרת, אתה לא עושה עיצוב, אנשים עדיין משתמשים נגיד בחמר לעצב צורה של רכב, אבל בכל התהליך הזה משתמשים גם ב-3D printing, בהדפסה. וזה לא הולך לשום מקום, כי זה מוזיל את הסייקלים של פיתוח מוצר בצורה דרמטית.
כן, אבל פעם סיפרו, אילך שרוך, תוכל להדפיס שרוך בבית, או נעל, או קשקושים כאלה, זה לא קרה.
זה בגדול שטויות, וזה גם לא יקרה, וזה האנומליה, כי הצד השני של זה, זה של לפתח תהליך, זה מאוד יקר, זה לוקח בין 5 ל-10 שנים, תהליך חדש של הדפסה, ובסופו של דבר, תסתכל על כל מוצר שאתה רואה מסביבך, הוא לא תוצאה של תהליך ייצור בודד, הוא תוצאה של שילוב, יש אינג'קשן מולדינג, ויש יציקות, ויש הרכבה ידנית, ויש כל השילוב הזה, ואם תלך לכל מפעל, אז אתה תראה את כל המכונות האלה, ואת כל המחלקות האלה.
הבנתי, אתה לא יכול להדפיס את זה במדפסת, זה מדפיסה פלסטיק, אז זה משנראה...
תראה, יש אפליקציות ספציפיות, שזה בסופו של דבר, שילוב של החומר שאתה צריך, היכולת להדפיס, וה-total cost of ownership, וה-total cost per part. זה המשחק.
אתה יודע, היה איזו תקופה שבאמת בקיקסטארטר, כל הזמן היו מדפסות לתמימד. פעם בשבוע היה יוצא מדפסת לתמימד.
טוב, הצליחה אחת, אז...
אני כמעט קניתי אחת, ואני לא יודע למה. בסוף לא.
הלקוחות שלנו, אני יכול, כאילו, מה פורמלאבס עשתה? פורמלאבס, בגדול, היא עשתה הרבה דברים, אבל היא אפשרה לאנשים שחושבים וחיים בתלת מימד.
אמרת, פרוסימרס.
כן, אבל אני אתן לך טיפה יותר בשר על זה, כאילו, תחשוב, כמה אנשים חיים בקד, ויש המון סוגים של קד. יש לך קד שאתה מכיר של תכנון ערים, אנחנו מסתכלים פה על תל אביב, יש לך קד עיצוב מוצר, עיצוב תכשיטים, כל קד שאתה רוצה, והוא נהיה מאוד מאוד ספציפי, אנשים...
קד CAD.
כן, CAD. כן? זה אנשים שקיבלו את היכולת להדפיס בצורה רוטינית. כמו שיש להם כרטיס מסך שדוחף פיקסלים, והם אומרים, כל שנה אני צריך כרטיס מסך יותר טוב, למה? כי אני צריך מסך יותר טוב. אז אותו סיפור, אתה צריך משהו שיודע לעשות מאץ'אפ למה שאתה יודע לתכנן בתלת מימד, לעולם הפיזי.
ובשלב מסוים החלטת שאתה מקים חברה אחרת?
אז פה, טוליפ הייתה פרויקט מחקר, שנולד במסגרת המחקר שלי ב-MIT, בדוקטורט, עם שותף שלי, רוני קובט, ו... קבוצה מאוד מכשרת של אנשים, והיה רגע שפורמלאבס פחות או יותר התייצבה, 3-4 שנים פנימה, whatever that means as, כן, כי מאז היה לנו ג'ורני מאוד ארוך, ואתה יודע, והייתי בנקודה שזה או שמקימים את טוליפ והולכים לבנות את החזון הזה, או שאני הולך כאילו to regret it, כאילו... אתה יודע, קלאסיק.
אבל אנחנו משקיעים בפורמולה, זה אמרו לך, נכון, אחי, מה אתה עושה?
והמשקיעים באיזשהו שלב כבר לא יכלו לשמוע אותי מיילל, וזה לא הייתה החלטה קלה, אבל הם הרבה מאוד מהארלי סטייג' גייז שהיו בפורמולה, זה אמרו, טוב, אתה לא יכול לסתום את הפה, בוא, אנחנו נממן את טוליפ.
מי היו משקיעים של פורמולה?
פורמולה זה, היו חבורה של אנג'לים כמו מיץ' קפור, שעשה את לטוס בזמנו, ג'ו איטו שבזמנו היה הריץ את המידיאלאב, דרור מ-Innovation Endeavors.
הוא היה ב-VC.
כן, ב-VC, פיטנגו. היו גם המשקיעים הראשונים שלנו. והרבה מהחברה האלה עברו וגם השקיעו בטוליפ.
אז בוא תסביר מה עושה טוליפ היום.
טוליפ זה נורא פשוט. אם אתה מגיע לסביבות התפעוליות האלה שמנינו אותם קודם, אם זה מפעל או מעבדה שעושה מחקר לדרוג דבלופמנט או warehouses, מרכזים לוגיסטיים, אתה תראה אנשים שבעצם עובדים בלי האינטרנט כמו שכולנו תופסים את זה. זאת אומרת, האינטרנט נותן כלים לאסוף מידע, לאבד אותו ולהפוך אותו לנתונים שאפשר להחליט החלטות, וזה קיים בכל חלק של התשתית של כל ארגון IT, בכל מחלקה ומחלקה, אם זה המרקטינג או ה-HR או הפייננס, לכולם יש את הכלים ואת המערכות מידע שלהם, ואתה מגיע לרצפות ייצור והאינטרנט לא שם. יש לגאסי של 30 שנה בערך של כל מיני שמות של מערכות, לדוגמה MES, שזה Manufacturing Execution System, או WMS, שזה Warehouse Management System, או LIMS, שזה Lab Information Management System, ואני יכול להמשיך.
בדיוק אני היום דיברתי עם איזשהו יצרן בסטארט-אפ שאני עובד עליו, שברצפת ייצור שלהם יש להם עוד מערכת שעובדת עם DOS.
לגמרי.
לא.
DOS 6.2.
זה עוד מתקדם, כי בעצם מה שאתה רואה, אתה רואה ספקטרום של אנשים אנשים עדיין צריכים לעשות את העבודה, והם בדיוק כמונו. הם באים להם בבוקר ואומרים, אוקיי, צריך להכפיל את הקו ייצור הזה, שם יש לנו quality issues, פה יש לנו שלושה אנשים שצריך לעשות להם טריינינג, ומכון התקנים דופק על הדלת כי צריך לעשות אודיט, לבדוק מה קורה. אז ברור, עכשיו תראה, ניגע בקורונה תכף, כי קורונה רק עשתה אמפליפיקציה לכל התופעות האלה שאני הולך לתאר, ובגדול אנשים מדברים עליהם בשנים האחרונות, וזה לא היה כך שאנחנו התחלנו תחת המטריה של Industry 4.0, שאני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, תעשייה 4.0.
אביב הוא מתרגם, עזוב אותך.
אם אתה בהייטק הישראלי, אתה אומר Industry 4.0, כאילו.
אוקיי, אז Industry 4.0. אז עכשיו העניין הוא שזה העולם התפעולי הוא מסובך, כי הוא בהגדרה משלב בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. אם זה מכונה שרצה ומייצרת מידע או סנסור קריטי, או בן אדם שעובד במקום שיש בו, אתה יודע, כלים ומרכיב.
גם לחבר את זה לאינטרנט זה אירוע סקיורטי.
זה לא רק אירוע סקיורטי, זה גם אירוע אינטגרציה, ולכן, זאת אומרת, אתה צריך לחבר בין כל, מישהו צריך לחשוב על ההנדסה של כל המערכות האלה. עכשיו מה קורה? זה סביבות משתנות. אז זה נהיה יותר מסובך.
כן. אז הבנו את הבעיה ואת הצורך, מה המוצר של טוליפ?
אז המוצר של טוליפ, בניגוד לעולם של כל המערכות האלה, שכל האקרונים זה ל-MES ו-WMS וכו', שהוא מאוד טופ דאון, שה-CIO קונה את זה ואומר, ככה נראה העולם והמודל שלו, אז תחשוב שזה בא בוטם אפ, וכמובן זה בא עם מה שהיום אנחנו קוראים לו נו קוד, שאתה בעצם נותן כלים למהנדסים שנמצאים על רצפות היסור האלה, וזה מהנדסים שהם יכולים לבוא מתעשייה וניהול, או קונטרולס, או הנדסת מכונות, ונותן להם כלים לבנות את הוורקפלו, ואת כל תהליכי העבודה, ולחבר אותם לדאטה סורסס השונים, אם זה סנסורים, או מכונות, או
וואטר. אז תן לנו יוז קייס מלקוח ספציפי, איך הוא משתמש במוצר שלכם.
יש לנו לקוח לדוגמה, גם כן במקרה בעולם הדנטלי, אולי בגלל שדיברנו על זה לפני שנייה, שנקרא Dent Supply, שזה בעצם מעבדת אתה יודע, שאתה הולך לרופא שיניים ואומר לך, אביב, היום אנחנו נעשה רק את ההכנה, ובשבוע הבא תבוא ונעשה לך את ההשתלה, כן? מה קורה באמצע? באמצע כל החומר והדמיה שלך הולך לחברה כזאת כמו Dent Supply, וחוזר קייס קטן, שהפך את הקייס שלך אתה יודע, הכלים והשתל וכל מה שצריך להגיע אליך, זה מה שהם מייצרים, זה המוצר שלהם. עכשיו תחשב כמות הפרמוטציות שיש להם, בשביל כמות המוצרים שהם יכולים לתת, כתוצאה מקייס אחד שרופא שיניים שלח להם. אז אנחנו נמצאים בדוגמה במפעלים שלהם, ועושים את כל ה-quality assurance וניהול תהליך הייצור של כזה דבר.
רגע, וטוליפ אתה המנכ״ל?
טוליפ אני המנכ״ל.
ומה הגודל של החברה?
אנחנו היום 140 אנשים.
כמה כסף גייסתם?
חברה גייסה, הסיבוב האחרון היה נסגר לפני 4 שבועות, זה היה 100 מיליון דולר.
מזל טוב.
תודה רבה.
ומה הרבניו?
סך הכל,
כמה הרבניו?
150, גייס 152 מיליון.
וכמה הרבניו?
אנחנו לא, זה לא מספרים שאנחנו עדיין משתפים.
בערך.
אני לא, לא...
מה? 10 מיליון כזה?
לא, יותר מ-10 מיליון.
50? כל הכבוד.
תבוא, אתה מביך אותי.
למה?
כי זה לא שלב ש...
בסדר, בול פארק, אני לא... זה... אתם בערך ש...
אתה, להפך, אתה כן זה, ואני לא אמנה, זה מה שקורה.
שנדע בערך מה הסדר גודל של החברה?
החברה צמחה במאות אחוזים בין ה... ב-18 חודשים האחרונים. אנחנו מדברים על גידול של מעל 500 אחוז.
אבל הבעיה בייס, אחי.
בסדר, כל אחד מאיתנו יודע את העבודה שלו.
כן. לא הצליח לך הפעם. ניסית.
אולי בא מוכן, אני לא יודע. יכול להיות שמי שכין אותו. אולי שמה פרקים אחרים.
לא, האמת שבאתי הכי, תודה.
לא, אחי, הכל טוב.
Underdressed.
כן.
אל דאג, הקטע הזה, זה מה שיזכרו לך מכל הזה, שלא צריך להוציא לך את המידע הזה.
אז מה?
זה לא נשמע נגטיב.
הכל טוב.
אז גייסתם 100 מיליון דולר, 152 סך הכל, מה, כאילו איפה החברה, אתה רואה אותה עוד שנתיים, שלוש?
תראה, אני חושב ש... אולי אף אחד עוד לא אמר לכם את זה ככה, אבל אנחנו בונים קטגוריה. אני בטוח שאתם עכשיו כאילו...
נפלנו
מהכיסאות. הם נפלתם מהכיסאות.
זה אתה זה שבונו את הקטגוריה.
כן, זהו, אז כאילו... לא, אבל תראה...
החברה היא פה או בארצות הברית?
החברה יושבת בסמרוויל, שזה עיר קטנה ליד בוסטון, מאוד קרוב ל-MIT, ויש לה גם מרכז במינכן וגם מרכז בהונגריה.
אין כלום בארץ.
עדיין לא. זה משהו שהיינו מאוד רוצים לעשות, אבל בארץ לא פשוט, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני.
מה, לגייס טלנט?
לגייס, וגם, אתה יודע, זה לא, להקים פעילות בארץ זה לדעתי סוג של מחויבות. זה לא, אפשר, אנחנו כרגע לא מגבילים את עצמנו איפה נגייס, כאילו אם מישהו מתעניין בארץ לעבוד בחברה כמו טולה, אהלן וסהלן.
כן, ואתה יודע איך עושים את זה, אתה עשית על עצמך, באים, קונים איזה חברה בארץ, ובונים עליה לגביה, את המרכז ביטוח, להתחיל לגייס בבן אדם, בן אדם עם ערך קשה.
זה תמיד בא עם pros and cons. אינטגרציה של חברות שקונים זה סיוט שלא ברא השטן, וכל מי שאומר אחרת הוא או נאיבי או שקרן.
תעשה, תקנה איזשהו אקוויר, מביא לך חברות שמתפרקות, מה הבעיה?
אם יש לך רעיונות, אני מאוד פתוח.
יאללה, בוא נדבר.
בוא.
טוב, יאללה, זה בדיוק הזמן לסיים את הפרק שלנו.
נגמר הזמן,
אתה מאמין? לחפות את המיקרופון ולדבר על האקוויאר שאתם הולכים לארגן.
אוקיי.
עד כאן 30 דקות או פחות. דוקטור נתן לינדר, תודה רבה. היה כיף.
תודה רבה.
נגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל איגנייט. תוכנית הצעה בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. אנשים באמת, ה-best of the best, כל סטארט-אפ בתוכנית מלווה במנטור אישי, שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, וגם עם מומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסום הערך שהסטארט-אפ הזה יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטל גנייט בוחרת לתוכנית סטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים. לבנות קטגוריה בתחום שלהם, ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם כאלה, אם אתם סטארט-אפ שגייסתם לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסקים בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, ייכנסו לאתר www.intel.com/ignite ותגישו מועמדות.
הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזין לפודקאסטים, האזנתם ואהבתם, תאזינו לפרק עם דרור ברמן, דיברנו עליו פה.
למה לא?
לא, דיברנו על אילן ברמן.
לא.
גם על
דרור ברמן.
אבל גם דש לאילן ברמן.
כן, בדיוק. אז יאללה, ביי.